שלום, כאן מורשת, חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ"ך יחד עם הרב יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון במכללת הרצוג. וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך הרב דוקטור יוסף מרקוס.
שלום ידידיה.
אנחנו רוצים להמשיך ללמוד בספר יחזקאל ולהתקדם הלאה למראות שיחזקאל רואה, הוא מתוודע לחטאים של עם ישראל תוך כדי סיור בירושלים.
כן, אנחנו באמת רוצים לדבר היום על פרקים ח' עד י' א', אם כי בהמשך להתמקד בעיקר בפרק י' א', שם נראה ויכוחים שעורך הנביא עם אנשי ירושלים, ויש בדבר הזה כדי ללמד אותנו הרבה על תפיסות שונות שרווחו בירושלים, בגולה, כי באמת נביאים באופן כללי, אבל גם יחזקאל באופן ספציפי, הם לא רק מוכיחים ולא רק מנבאים על העתיד, הרבה פעמים הם גם מתווכחים ומנסים לשכנע אנשים שונים וקבוצות שונות שהתפיסה שלהם היא תפיסה לא נכונה ושצריך לשנות אותה, ולפעמים מתוך מחשבה שאם הם יצליחו לשנות את התפיסה שלהם גם יש אפשרות שהם יחזרו בתשובה, ולפעמים כמו במקרה שלנו זה בעיקר נועד כדי לרקח את הרושם השלילי שנוצר אצל אנשי הגלות, אצל אנשי הגולה, מהתפיסה שמחזיקים באנשי ירושלים. זאת אומרת, זה פחות להחזיר אנשים בתשובה, אלא יותר לנחם ולהוציא מידי טעות באופן כללי. אז באמת, פה בפרקים ח' עד י' א', יש יחידה סגורה, אפשר לקרוא לזה כך, שמתחילה באיזשהו חזון, מסע וירטואלי, חזוני, שיחזקאל נלקח אליו לירושלים, כאשר הוא נמצא בבבל וכאשר זקני יהודה יושבים לפניו. זה פרק ח' פסוק א', וזה מסתיים בפרק י' א', סוף הפרק, שהוא חוזר חזרה, כן, הוא חוזר מהחיזיון, שוב אל אותם אנשי יהודה, ומספר להם את מה שהוא ראה. אז זה ממש יחידה מאוד מאוד ברורה, עם תבנית סגורה, שכדאי ללמוד ולקרוא אותה בפני עצמה.
כשמתבוננים על הדברים ככה בגדול ממעוף הציפור, בסופו של דבר הכתובת היא אנשי ירושלים, או הכתובת היא אנשי בבל, כפי שכאן דיברנו קודם?
כן, אז זו שאלה מצוינת. באמת הפסוק הראשון כאמור אומר לנו בפרק ח', והיא בשנה השישית, בשישי בחמישה לחודש, ואני יושב בביתי, וזקני יהודה יושבים לפניי, ותיפול עליי שם יד אדוני אלוהים. עכשיו אנחנו לא יודעים במפורש מהכתוב מה עשו שם זקני יהודה. האם הם באו לשאול אותו שאלה, האם הם ישבו לארוחת צהריים ודיברו בדברי תורה, זאת מה בדיוק הסיטואציה. אבל בהחלט יש אפשרות, וכפי שכבר העירו מספר פרשנים, למרות שכאמור זה לא כתוב במפורש וחשוב להדגיש את זה, אבל זו אפשרות שזקני יהודה באו לשאול אותו, מה יהיה? האם יש איזשהו סיכוי שנחזור לירושלים? האם יש איזשהו סיכוי שהגלות שגלינו איתך בגלות יהויכין, זה גלות זמנית, ממש למספר שנים, אבל, כן, אנחנו נמצאים עכשיו בשנה השישית, אבל עוד נחזור, אנחנו בדורנו, ואם זה באמת מה שהם באו לשאול אותו, אז בסופו של דבר מה שהוא רואה בירושלים, וכאמור, גם מספר להם, כפי שמפורש בסוף פרק י' א', אז בעצם כל המראה הזה הוא בעצם תשובה שלילית. הוא בעצם בא ואומר להם, תקשיבו, חכו רגע, אני הולך לירושלים.
בודק.
הוא חוזר ומספר להם את כל התואבות שנעשו בירושלים, אבל לא רק את כל התואבות, לא רק את כל החטאים, הוא גם מספר להם וגם מדבר איתם, כפי שמופיע בפרקים ת' וי' וי' א', על כך שהשכינה הולכת וגולה מירושלים, עוזבת את ירושלים.
זה לא רק שאתם הנציגים של העונש, של הגלות, אלא המצב חמור יותר, ויש כאן הידרדרות גדולה.
הידרדרות, אבל יותר מזה, אין תקווה לירושלים בדור הזה. שוב, כי בהנחה שזה באמת מה שהם שאלו אותו, האם נחזור לירושלים, אז הוא אומר להם בעצם, אין למה לחזור כרגע. אתם חושבים שאולי אפשר לחזור כי גלינו, אבל בית המקדש לא חרב. כן. אז אולי המצב הוא...
יכול להתהפך.
נכון, אפשר לתקן. אז הוא בא ואומר להם, המקדש כבר נחרב ברמה הרוחנית שלו. א', החטאים שם חמורים מנשוא, וב', כאמור, הקדוש ברוך הוא הראה לי מראה, שבו השכינה עוזבת את העיר, ובעצם גולה, עולה השמיימה עם המרכבה, ולכן באמת המקדש כבר הוא, או חורבן המקדש, זה כבר עובדה מוגמרת, וזה בעצם, לפי זה, המסר העיקרי הוא כלפי.
עוד שאלת רקע, האם הגולים האלה שנמצאים בבבל, הם באו מירושלים, הם מכירים את כל
ה... בוודאי, בוודאי, גלו את יהויכין, יחזקאל הרי גלה עם גלו את יהויכין.
כבר, אז הם מודעים בעצם למה שקורה במקדש, מה שהיה לפני כשהם היו שם וגם מה שקורה עכשיו.
נכון, עכשיו, זו שאלה שמעניינת, האם משהו מתאר, אולי קצת נגיד באמת מה הוא רואה, בשלב הראשון באמת יחזקאל מגיע לירושלים, ובעיקר הקדוש ברוך הוא מראה לו את החטאים, את התואבות, ויש פה איזשהו תבנית כזאת של מעין מהקל אל החמור, כן, שום דבר פה לא קל, הכל פה חטאים, אבל באמת, כל הזמן הוא מראה לו איזשהו חטא, והוא אומר לו, זה נראה לך הדבר הכי גרוע? או, בוא תראה את הדבר הבא. וזה באמת השלב הראשון, הוא מראה לו את החטאים השונים, בעיקר הרבה מאוד עבודה זרה בירושלים, בעיקר איזשהו גם ביזוי מסוים של המקדש, ובמובן הזה באמת, קודם כל הוא מראה לו את החטאים. וכאמור, אחרי זה, הוא מתחיל להראות לו את עזיבת השכינה. עכשיו שאלה באמת גדולה ומעניינת, היא, האם מה שיחזקאל רואה זה מה שקורה עכשיו בירושלים? זאת אומרת, זה סיור וירטואלי בהווה, או שבעצם הוא מראה לו
מה
דבר
מה
שהתרחש דווקא במשך זמן רב. זאת אומרת, הוא רואה הרבה מאוד אנשים שעובדים עבודה זרה בירושלים. אוקיי, לדוגמה, הדבר הראשון שהוא רואה שם במקדש, זה באמת איזשהו פסל, שמקשרים אותו הרבה פעמים, סמל הקנאה, המקנה, מקשרים את זה הרבה פעמים לימי מנשה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא רואה רק מה שיש בהווה, אלא שהוא רואה
משהו מצטבר.
משהו שהתרחש במשך הרבה זמן. וזה קשור לשאלה המצוינת שלך באמת, האם אנשים שיחזקאל, שיושבים ליד יחזקאל שם בגולה, האם הם מכירים את מה שקרה שם? אז התשובה צריכה להיות, כן, אבל אפשר לחלק. זאת אומרת, הם ודאי היו מודעים למה שקרה עד עכשיו, ובמידה מסוימת כנראה זה מה שהוא מתאר, אבל אפילו אם הוא מתאר את מה שקורה כרגע, והם לא ראו את זה בפועל, הם יכולים להניח שזה המצב, ושוב, יחזקאל בעיקר רוצה להנחיח את העובדה שאי אפשר באמת לחזור לירושלים כרגע, כן? זה לא שאתם עזבתם את ירושלים, אז עכשיו הכל נהיה בסדר, ועכשיו הכל סטרילי שם, וניתן עוד לחזור. ירושלים הייתה מלאה חטאים ותועבה, המקדש נטמע מאותם חטאים, וזה עדיין קורה בהווה, ולכן באמת לא ניתן לחזור. אז באמת החלק הראשון, יחזקאל רואה בעיקר את אותם חטאים, ובחלק השני, כאמור מפרק ת' וי' וי' א', ממשיך לראות שם חטאים, אבל הוא כבר מתחיל לראות גם דבר נוסף, וזה את התוצאה של אותן חטאים, וזה כאמור גלות השכינה, כן?
שהיא גולה בשלבים.
בדיוק. זאת אומרת, הוא פתאום רואה את כבוד השם אלוקי ישראל שנעלה מעל הכרוב, אשר היה עליו אל מפתן הבית. כן? ובהמשך הוא רואה איך השכינה עוזבת למקומות נוספים, יוצאת בכלל מהמקדש, כן? חזל תיארו את זה בצורה, במדרש ידוע, באבות דרבי נתן, אומר שם המדרש, 10 מעלות נסתלקה שכינה, ממקום למקום, מכפורת לכרוב, ומכרוב למפתן הבית, וממפתן הבית לשני הכרובים. ומשני קרובים לגג היכל, ומגג היכל לחומת העזרה, ומחומת העזרה למזבח, וממזבח לעיר, ומעיר להר, ומהר למדבר. וזה בעצם מה שקורה כאן בהמשך, בפרקים ת' וי' וגם, בעיקר ת' וי' אפשר לומר, זו התוצאה, ושוב, בזה יחזקאל אומר לזקני יהודה, לא ניתן לצערנו כרגע לתקן, השכינה עוזבת, החטאים חמורים, נצטרך לחכות תקופה עד שאפשר יהיה לחזור לירושלים.
ההדרגה הזאת בעזיבה של השכינה את המקדש, זה כתוצאה מהחטאים שהולכים וגדלים, או שיש כאן שיקול אחר שהשכינה לא עוזבת מיד?
כן, זה מעניין. זה קשור גם לגחלים. יש פה איזשהו תיאור
שהוא זורק אותם.
כן, שאיש לבוש הבדים לוקח את הגחלים מאזור המקדש ומוציא אותם החוצה. ובאמת, הם כאילו מתקררות. הגחלים מסמלים שם את הקטורת, הקטרת הקטורת, את השראת השכינה. יש באמת כאלה שהעירו שבוא נשים לב שזה בשנה השישית. יש עוד 5 שנים עד שהחורבן באמת התרחש.
כי מה? כי יש לה הזדמנות את הכן?
או, אז לכאורה זה לא, כי זה מה שהוא אומר להם.
נכון.
אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא כביכול לוקח מעט את הזמן. למה? זו שאלה גדולה. אולי זה משקף את הקושי. אולי זה משקף את העובדה שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר, אני לא עושה את הדברים מאוד מאוד מהר, כי גם לי כביכול זה קשה. כן? אפילו שהחטא קרה והוא קשה והעונש מגיע לכם, הרי שהדברים נעשים לאט לאט. אנחנו רואים את זה גם אצל יחזקאל עצמו בפרק י' א', הקדוש ברוך הוא מספר לו ומראה לו בעצם על האנשים שימותו, ואז בפסוק י' ג' כתוב שממש תוך כדי שהוא מתנבא, ופלטיהו בן בניה מת, ויפול על פניי ואזעק קול גדול ואמר, אדוני אלוהים, קלה אתה עושה את שארית ישראל. עכשיו כל הפרשנים שואלים, מה אתה מתפלא, יחזקאל? הקדוש ברוך הוא הרגע אמר לך לאורך כל הפרק, שזה מה שיקרה.
כן.
אבל לפחות חלק מסבירים שהוא לא חשב שזה יקרה עכשיו, ברגע זה.
ואחרי שזה קורה,
בדיוק, מול העיניים שלו, שנייה אחרי שהוא מתנבא והיא כנביא, אז הדבר הזה נורא נורא מבהיל, לא נותן את זה שהות להבין, להקל, וייתכן שזה גם העניין שפה, כן? לא נראה שיש פה כבר אפשרות לתקן, זה בדיוק משמעות כל המראה הזה. הם כאמור באו אליו, ואולי שאלו אותו, האם אפשר לתקן, ובמראה שהוא רואה, הוא אומר להם לא, העובדה כבר מוגמרת. ובכל זאת, זה קורה 5 שנים לפני החורבן עצמו, מה שאומר שהקדוש ברוך הוא עוד משתהה עם הדבר הפה. מעט, גם אם הדבר הזה הוא עובדה מוגמרת.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו נמצאים בסיור הווירטואלי של יחזקאל הנביא בירושלים. אז דיברנו על כך שהוא רואה את החטאים, ומעניין לי לשמוע מה החוטאים אומרים על זה, מה הסיבה שהם עושים זאת, יש להם מטרה מסוימת?
כן, אז זו שאלה מצוינת, ובאמת פתחנו את התוכנית ואמרנו ש הרבה פעמים הנביאים, מעבר לתוכחות ומעבר לתיאור של עונשים, גם מתווכחים. וכשהם מתווכחים, הם גם משמיעים לנו את ההשקפות של אותם אנשים שמתווכחים איתם. והתופעה הזו היא הכי בולטת אצל יחזקאל. יחזקאל הוא ממש נביא שכל הזמן מביא את הדעות של האנשים שהוא מתווכח איתם. עכשיו, באופן כללי שלומדים נבואה, גם כשהכתוב לא אומר במפורש מה ההשקפה של אותם חוטאים, כדאי לנסות להבין אותם. לא חס ושלום כדי להזדהות איתם, אבל כדי ללמוד. בגלל שאם תמיד נגיד, טוב, הם היו טיפשים ולכן הם חטאו, אז זה לא רלוונטי אלינו. כן, אם אנחנו לא נבין מה יכול היה להביא אותם, לחטוא, וממילא מה גרם לנביא להוכיח אותם, ומה גרם לקדוש ברוך הוא להניש אותם.
אז אפשר ללמוד מהם.
אז אנחנו נפספס משהו, ולכן חשוב ללמוד מהם, וכן קצת להיכנס לראש שלהם, וכאמור יחזקאל דווקא נותן לנו את התמונה הזאת. בהרבה מקומות, וספציפית גם כאן ביחידה שלפנינו. עכשיו, אני רוצה רק להקדים לעניין הזה ולומר, שלא תמיד, אפילו בתוך קבוצה מוגדרת כמו אנשי ירושלים, לא תמיד כולם חשבו אותו דבר. לפעמים אנחנו מניחים, טוב, אם יחזקאל מוכיח את העם, אז כל העם הוא אור אחד, אז אנחנו צריכים לחפש נבואה שיש בה כל אחד. אבל מאוד הגיוני, ואני חושב שזה גם מה שמופיע כאן ביחזקאל, שהיו בירושלים קבוצות שונות. היו כאלה שחשבו כך, והיו כאלה שחשבו אחרת, ויחזקאל צריך להילחם מלחמת דעות גם איתם, וגם איתה.
וצריך להוסיף גם את המנהיגים. נכון. הוא מתייחס לכך בנבואה
אז
הזאת.
אז פה בעיקר הוא מדבר אל העם ופחות אל
המנהיגים.
אז ויכוח אחד יותר מינורי, אפשר לומר, מבחינת האיכות שלו, אנחנו מוצאים כבר בפרק ח'. כאשר הוא מתאר שם באמת את החטאים ואת העבודה הזרה, ותוך כדי כתוב ככה שם בפסוק י' ב', ויאמר אליי, כן, הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, אחרי שהוא רואה את זקני ישראל עובדים עבודה זרה, הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך, איש בחדרי מסקיתו, כי אומרים, אין אדוני רואה אותנו, עזב אדוני את הארץ. עכשיו יש כאן משהו מעניין, מורכב, וככה שצריך להבין אותו לעומק. דבר ראשון, הוא מתאר אותם ככאלו שעובדים עבודה זרה בסתר.
איש מסקיתו, כלומר, בחדרים המוסתרים, באוצרות שלהם.
כן, עושים בחושך, כן, כאילו הקדוש ברוך הוא שם לא יראה אותנו. אז אם הם מנסים להסתתר,
אז למה הטענה שלהם עזב השם את הארץ?
אז לכן אני חושב שיכול להיות שיש פה שתי טענות שונות, ואולי אפילו של שתי קבוצות שונות. בהתחלה אנחנו שומעים על אותם אנשים, אותם זקנים שכאמור עובדים עבודה זרה בחושך, עם איזשהו תפיסה מוזרה, שהקדוש ברוך הוא רואה אנשים רק בגלוי, כן, כמו GPS כזה, שמי שנמצא בכביש, אז ה-GPS קולט, ומי שנמצא בחודר, בחושך בסתר, שם הקדוש ברוך הוא לא רואה. עכשיו, מה הם עושים שם בחושך? הם עובדים עבודה זרה. זאת אומרת, הם מבינים שמצד אחד הקדוש ברוך הוא יכעס אליהם אם הם יעבדו עבודה זרה. מצד שני, הם רוצים להתעלות בכל מה שאפשר להתעלות. אולי בכל זאת, האל הזה יכול לעזור לנו, הפסל הזה יכול לעזור לנו. אז כדי לא להכעיס את הקדוש ברוך הוא, הם אומרים, טוב, אז נעשה את זה בסתר. אז זה באמת תפיסה אפילו קצת מוזרה, שקשה להבין מאיפה היא הגיעה, שהיו כאלה שחשבו שבאמת הקדוש ברוך הוא רואה רק מה שגלוי. זה לא לגמרי מובן, אבל זה מה שעולה כאן. השם לא רואה. אבל אז הפסוק מסתיים עם עזב השם את הארץ. ופה נראה שבין אם מדובר על אותם זקנים, בין אם מדובר על אנשים אחרים, פה אנחנו רואים תפיסה אחרת כבר. לא שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותנו, הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ. עכשיו, למה הם חושבים שהקדוש ברוך הוא עזב את הארץ? כי הגלות התחילה. זאת אומרת, אנחנו פוגשים פה קבוצה של אנשים, שאומנם המקדש קיים, ואומנם חלק מאנשי יהודה עדיין נמצאים בירושלים. אבל הם מסתכלים על העובדה שרוב עם ישראל כבר גלה. בהתחלה אנשי השומרון, בהתחלה אנשי הצפון, ואחרי זה אנשי השומרון, ואחרי זה בגלות יהויכין, רוב נכבדי העם. אז הם אמנם נשארו בירושלים, אבל הם בעצם באים ואומרים, הגלויות הללו מלמדות אותנו שהקדוש ברוך הוא עזב פה. ואיך אנחנו יכולים בכל זאת להינצל? ללכת לעבוד עבודה זרה. כי אולי יש פה אל אחר שנמצא איתנו, כן? תפיסה כזאת של עבודה זרה שבה אל אחראי על שטח מסוים, אנחנו מכירים ממקומות שונים במקרא, כמו לדוגמה בסיפור של אחאב במלחמת ארם, שאחרי שהוא מנצח אותם הפעם הראשונה בשומרון, כן. בדיוק, אז העבדים של מלך ארם אומרים לו, בוא נלחם איתם במישור, כן? אז שם זה תפיסה כזו כללית, שיש אל של הערים ואל של המישור. אבל פה אנחנו, כאמור, פוגשים אנשים ביהודה, שמרגישים שהגלות מלמדת על כך שהקדוש ברוך הוא עזב את הארץ, עכשיו אנחנו מופקרים לגורלנו, אין מי שיגן עלינו ברמה הרוחנית, מה נעשה? נעבוד עבודה זרה.
וזה גם ההסבר למה אנשים מבקרות את התמוז?
כן, זה חלק מאותו עניין, הם עוברים לעשות משהו אחר, במקום לעבוד את השם, הם עובדים את העבודה זרה. אבל למה הם עושים את זה? לא כמו בימי אליהו שהם פוסחים על שתי הסיפים.
הם רוצים להאחז מה שאפשר. עכשיו ומשהו.
פה הם באמת מרגישים שהקדוש ברוך הוא עזב אותם. ולכן הם מחפשים איזשהו פתרון אחר, כמובן זה חטא, וזה, יש על זה תוכחה, ואפילו, אולי זה מה שחזקאל אומר להם, הוא לא עזב עדיין, הוא עוזב, הוא לא עזב, כן? הוא אף פעם לא עוזב עד הסוף, גם על זה נדבר עוד מעט.
עכשיו, יש כאן נקודה ש... כאן כרגע העבודה הזרה היא יותר בבית, במפתן, בית השער, בית השם. עדיין לא נכנס פנימה לבית השם, כלומר, יש איזה גבול ששם יש מחיצה של העבודה הזרה?
כן, אז בתחילת הפרק כן, אבל זה בדיוק העניין, שככל שהפרק ממשיך וממשיך, והוא רואה אותם כבר נמצאים בתוך היכל, ובסוף הוא רואה אותם אפילו עומדים ומשתחווים לעבודה זרה, ואחוריהם להיכל השם, זאת אומרת, זה שיא הביזיון כבר, ושוב, אולי מותח אותה תפיסה, שהקדושה של המקדש כבר לא קיימת. כן. עכשיו, זה כאילו נקודה מרתקת, כי יחזקאל בעצם, במידה מסוימת, זה מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא עוזב את המקום. ואז הם בירושלים, היו לפחות קבוצה בירושלים שאמרה, לקחת את הדברים שלו כביכול ברצנות, טוב, אם הוא עזב את המקום,
אז בוא נחליף.
עבודה עבודה זרה. כן. כן, שזה כמובן טעות. אז זה השקפה אחת של קבוצה אחת מסוימת בירושלים, שבעצם מרגישים שהשם עזב אותם, ולכן הם בסכנה, ולכן הם אומרים, בוא נעבוד עבודה זרה. אבל כשאנחנו מגיעים לפרק י' א', אנחנו באמת מוצאים קבוצה אחרת. שדברים אחרים של יחזקאל שכנראה מלמדים על קבוצה אחרת בירושלים שחשבה בדיוק הפוך. וכדי שזה לא יסתור את מה שקראנו בפרק ח', אני באמת חושב שצריך להניח שהיו פה קבוצות שונות, ומצאנו את זה כבר גם במקומות אחרים, גם בתקופות אחרות, גם בתקופת חזקיהו, היו מפלגות שונות בירושלים, כפי שחזל כבר העירו, היו כאלה שלא רצו להיכנע לאשורים, והיו כאלה שאמרו, כן יכנע לאשורים, ועוד בתקופה לפני כן, כאשר ישראל והרם עלו על ממלכת ישראל, פקח בן רמליהו, גם שם אנחנו ממש מוצאים את זה, שיש בירושלים מפלגות שונות, וצריך להניח שגם פה יש מפלגות שונות. כי בניגוד לתפיסה שרגע ראינו בפרק ח' עזב השם את הארץ, פרק י' א' חושף בפנינו משהו אחר לחלוטין. בפסוק ב', ויאמר אליי בן אדם, אלה האנשים החושבים אבן והיועצים עצת רע בעיר הזאת. כן? אנחנו עדיין בחזון, יחזקאל עדיין נמצא בירושלים, ופה הקדוש ברוך הוא אומר לו, שים לב לאנשים עם המחשבות הרעות, ומה שהם בעצם חושבים רע על העיר הזאת. האומרים, מה האמירה שלהם? לא וקרוב, בנות בתים, היא הסיר ואנחנו הבשר. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק קשה, שהרבה פרשנים ניסו להבין אותו גם מבחינה תחבירית, וגם בשורה התחתונה מה הוא אומר. ונראה שהמשמעות הפשוטה של הכתוב היא כזאת. אותם אנשים בירושלים שיחזקאל כרגע יוצא נגדם, הם אומרים לא בקרוב. זאת אומרת, החורבן לא מתקרב. במקום זה, מה יש לעשות? לבנות בתים. הפוך, אין לכם מה לחשוש, אין לכם מה לפחד, תבנו בתים. כן, אם ירמיהו ציווה לבנות בתים בבבל, כאמירה שאנחנו פה לזמן, אז הם מצווים דווקא לבנות בתים בירושלים.
הם מתכחשים במציאות.
בדיוק. עכשיו, יש תקופות שנביאים אמרו דבר כזה בירושלים, בתקופת חזקיהו, כן, ומצאנו שציוו לקנות שדות, ולהאמין שירושלים תנצל, אבל זה לא המציאות עכשיו. הם ממשיכים להתכחש. אז הם אומרים, לא בקרוב, לא וקרוב, בנות בתים. ואז הם גם נותנים משל. והמשל הוא, היא הסיר ואנחנו הבשר.
הסיר כמגן?
בדיוק. אז כנראה שהם מתכוונים לומר, ירושלים, או חומות ירושלים, היא כמו סיר שמגן על בשר, ואנחנו הבשר בפנים, ננצל.
למרות ש... סיר של בשר, זה בדרך כלל עניין של בישול.
אז זה מה שיחזקאל יהפוך את זה עליהם, כן. בדיוק. אז יחזקאל ייקח את המשל שלהם וישתמש בו נגדם. אבל הם משתמשים במשמעות ההפוכה, כן. שהסיר מגן על הבשר, יכול להיות שהוא מגן על הבשר מפני אופות, חיות, מפני חיות, כן, לא הכל סטרילי כמו היום, שאנחנו בתוך המטבח, והכל ככה, שום דבר לא יכול להתקרב לבשר. אז אוקיי, עכשיו, אם אנחנו חושבים על זה לרגע, אז קודם כל זה באמת מאוד שונה ממה שמצאנו בפרק ח', שם אנשי העיר אמרו, עזב השם את הארץ.
כן.
מיואשים, בדיוק, ומחפשים עכשיו להתעלות בכל דבר שאפשרי. ופה דווקא הם נורא נורא בטוחים בעצמם. ובעצם אנחנו למדים שיש קבוצה בירושלים, שמאמינה שהקדוש ברוך הוא לגמרי איתם, ודווקא עם אנשי ירושלים. כאשר מי שגלה...
קיבל את העונש שלו.
הוא דווקא קיבל את העונש שלו. זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא איתו. זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. אבל מי שנשאר בירושלים, הקדוש ברוך הוא איתו, וגם ירושלים תגן עליו. וזה באמת תפיסה אחרת. תפיסה שאנחנו מכירים לאורך הרבה מאוד תקופות.
איכל השם המה, איכל השם המה.
גם בספר ירמיהו מצאנו דבר דומה. כן, זה לא מאוד רחוק, זה לא לפני הרבה זמן, שירמיהו עומד שם בירושלים בפתח ההיכל, ואומר להם, אל תבטחו, כן, לדברי השקר הללו, אלו שומרים על חל השם, אמא, חל השם, אמא. עכשיו, מה, מי זו האנשים האלו? זו אותה תפיסה. התפיסה אומרת, ירושלים, יש בה קדושה, היא העיר הקדושה בעולם, יש בה שכינה. השכינה בה היא בילט אין. הקדושה שבה היא דבר שלא יכול לעולם להיעלם. היא מגנה על כל מי שנמצא בו. כן, בבחינת לאחוז בקרנות המזבח.
כן. ולמרות שהם חוטים.
ולמרות שהם חוטים. זאת אומרת, עוד פעם, אנחנו חוזרים אפילו לישעיהו פרק א', שהוא בא ואומר להם, למה לרוב זבחיכם? עכשיו, הם לא ידעו שהם חוטים. אז כמובן שהם לא שמו לב לסתירה בין זה שהם רצחו וגנבו. ובכל זאת, גם מן הסתם, הם באו ואמרו, טוב, חטאנו, אבל אפשר תמיד להקריב קורבנות. אם אנחנו מחוברים לקדושה, אנחנו תמיד
מוגנים.
מוגנים. וכנגד זה יצא ירמיהו, וכנגד זה גם יוצא יחזקאל. אתם חושבים שירושלים מגנה עליכם לא משנה מה שתעשו? זו טעות, זה אלילות. למה זו אלילות? כי התפיסה האלילית באמת מאמינה שלאל אין רצון חופשי עד הסוף. אפשר להשפיע עליו, אפשר להיות קרוב אליו והוא יגן. זהו. ואילו הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם שמוע תשמעו, אז אני אגן עליכם. אם לא, אז אני אצא מהעיר. אין איזושהי הבטחה או איזושהי תפיסה שאומרת, לא משנה מה, ירושלים תמיד תהיה מוגנת, והקדוש ברוך הוא ישרה בה באופן מלא תמיד. זו טעות, זה בדיוק כמו שהתורה באה ואומרת, מאי מזבחי תיקחנו למות, כי אותו אדם שנאחז בקרונות המזבח ואומר, אני אנצל, כמו אדוניה שאחרי זה עשה את זה, או יואב. עוד פעם, הוא גם חושב אותו דבר, לא משנה מה חטאתי, אם אני דבוק לקדושה, אני ניצל. אבל הנביאים באים ואומרים, מה זה להיות דבוק בקדושה? צריך להקשיב לכל השם, ואז אפשר באמת להיות קדוש, אם לא, זו טעות. אם כן, אנחנו רואים פה באמת תפיסה אחרת, שחזקאל נלחם נגדה, ובאמת, הוא אומר להם בדיוק הפוך. ותיפול עליי רוח אדוני ויאמר אליי אמור, כה אמר אדוני, כן אמרתם בית ישראל. נכון, המשל שלכם על סיר ובשר הוא משל טוב. אבל כאמור, הפוך. הרביתם חלליכם בעיר הזאת ומילאתם חוצותי החלל, לכן כה אמר אדוני אלוהים, חלליכם ששמתם בתוכה, המה הבשר, והיא הסיר, ואתכם הוציא מתוכה. אז מצד אחד הוא אומר להם, נכון, יש כאן בשר ויש פה סיר, אבל... הבשר לא רק מוגן מפני הסיר, הבשר גם מתבשל בתוך הסיר, והנמשל הוא כמובן קשה, האנשים פה ימותו בירושלים. מעניין שבאופן ספציפי, הוא אומר שיש גם קבוצה שהן לא יזכו אפילו למות בירושלים, הוא יוציא אותם החוצה, והם ימותו במקום שבו הם יגיעו אליה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, אנחנו יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, אז זה מעניין לראות את התפיסות השונות בתוך ירושלים, וצריך אולי לצרף לזה עוד גישה נוספת, מבט נוסף, הרי הם ידעו שחלק מתוך עם ישראל גלה, אז אותם לפחות אנשים שמדברים על הסיר והבשר, יש להם דוגמה שקרה משהו, אז איך באמת הם מתייחסים לאותם אנשים שכבר גלו כבר?
בדיוק. אז ראינו עכשיו באמת את התפיסה של חלק מאנשי ירושלים, שירושלים תגן עליהם תמיד, שירושלים היא מקום כן. שמגנה ומצלה, ירושלים עצמה בקדושתה. ובהמשך הפרק אנחנו רואים עוד השקפה, שנוגעת גם אליהם, לאנשי ירושלים, אבל גם באופן יותר שלילי לאנשי הגלות. אם אנחנו קוראים כאן בפסוק י' ואילך, והיא דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, אחיך, רש"י אומר שזה אנשי הגלות שגלו גלות שומרון, ועכשיו בגלות יהויכין, זאת אומרת, כל הגולים, זאת, כן. אנשי גאולתך, וכל בית ישראל כולו. זאת אומרת, בוא תדבר, או בוא תרגיש את אנשי הגלות. בוא תנחם אותם, בוא תחזק אותם. למה? אשר אמרו להם יושבי ירושלים, רחקו מעל אדוני, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. אז פה אנחנו פוגשים באמת משהו אחר, דומה במידה מסוימת למה שמצאנו מקודם, אבל בזווית שונה. פה אנחנו רואים שאנשי ירושלים, או שוב חלקם, לא רק שהם מאמינים שירושלים קדושה ולכן היא מגנה, הם מאמינים שכל מי שעזב את ירושלים, זה סימן לכך שהקדוש ברוך הוא עזב אותו. עצם זה שאתם גליתם, זה אומר שהקדוש ברוך הוא הקיא אתכם מתוכו. ובעצם אתם כבר לא עם השם. מי עם השם האמיתי?
מי שנשאר.
מי שנשאר, כן. איזשהו מבט כזה שאומר שהגלות היא סימן, וכמובן עם ביטחון נורא נורא גדול, שלנו זה לא יקרה, הרי ברגע שהם יגלו, אז פתאום הם יצטרכו לשנות את ההשקפה, ולהניח, טוב, גם לנו זה קרה, אנחנו בכל זאת חושבים שאנחנו עם השם, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא עדיין נשאר גם עם הגולים, אבל כרגע יש פה איזושהי גאווה נורא גדולה בירושלים, איזשהו ביטחון עצמי, שכמעט קשה להבין מאיפה הוא מגיע, כל כך מנוגד, שוב, לאנשים אחרים בירושלים, שראינו בפרק ח', שהם חושבים שהשם עזב את הארץ, פה הפוך, השם נמצא בארץ, השם תמיד נמצא בארץ, והשם נמצא רק בארץ. ומי שגולה, בעצם זה סימן לניתוק מאת השם. עכשיו, תחשוב איזה מכה קשה זו לאנשי הגלות, ולכן הקדוש ברוך הוא מבקש מיחזקאל לדבר אליהם, ולשלול את ההשקפה הזו. לא רק שהם גלו, לא רק שהם נמצאים בגלות וחולמים על ירושלים, באים אנשים בירושלים ואומרים להם, טוב, אתם כבר לא עם השם.
כן.
הקדוש ברוך הוא כבר לא איתכם. והנביא צריך לנחם אותם. לכן אמור, כה אמר אדוני אלוהים, כי הרחקתים בגויים, וכי הפיצותים בארצות, והיא להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם.
הביטוי המוכר לכולנו על בתי הכנסת.
על בתי הכנסת. ולכן גם בהמשך, וקיפצתי אתכם מן העמים וכו'. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה ברורה, שגם כאשר אני מגלה אתכם, אפילו אם זה בגלל החטאים שלכם, אני איתכם גם בגלות. עכשיו, מעניין לשים לב לביטוי מקדש מעט, שחזל דורשים אותו באמת לעניין בית הכנסת, אבל באופן פשוט, בפשט, הקדוש ברוך הוא רוצה לומר, אני איתכם שם. אז כן, יש פה אמירה שזה מעט. זאת אומרת, אין את אותו גילוי שכינה שיש בארץ ישראל.
כן.
במובן הזה ברור שיש משהו חסר בגלות. אי אפשר לומר, טוב, בין אם אנחנו בארץ ישראל, בין אם אנחנו בגלות, הקדוש ברוך הוא איתנו באותה מידה. ברור שיש איזשהו הבדל, וזה לכן הביטוי פה הוא מקדש מעט. אבל מצד שני, כן, יש מקדש מעט. הקדוש ברוך הוא אומר, אני איתכם, איפה שאתם, כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, בניגוד לאותם אנשי ירושלים, שטענו שהם בעצם רחקו מעל השם.
ויש כאן הסבר מעניין, למה השכינה עוזבת את ירושלים. זה לא רק בגלל החטאים, אלא להיות עם עם ישראל.
יפה מאוד. זאת אומרת, עד עכשיו בעצם כל הזמן דיברנו על כך, שהמראה שרואה יחזקאל של המרכבה, שזה בעצם מראה של הסתלקות שכינה, כן, דיברנו על זה בפעם הקודמת גם, שבעוד שישעיהו רואה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסאו, כי ישעיהו נמצא בתקופה שעדיין הגלות לא באופק, יחזקאל רואה את הקדוש ברוך הוא במרכבה, ואז אותה מרכבה באמת מתחילה לנסוע, ולעזוב את ירושלים. ובאופן הכי ראשוני, זה מסמל כאמור את הסתלקות השכינה מירושלים, ואת החורבן הקרב ובא. אבל עכשיו, כפי שאתה מהיר, אנחנו בעצם למדים, שיש למרכבה הזו, וליציאה של המרכבה מירושלים,
תפקיד נוסף,
באיזשהו מקום, היא כאילו צריכה להגיע לבבל. אוקיי? להיות עם עם ישראל, לפחות כמקדש מעט בגלות.
יש כאן נחמה גם שמוכרת לנו מספר יחזקאל, ונתתי להם לב אחד, רוח חדשה אתן בקרבם. ביטויים שחוזים הרבה בספר יחזקאל.
כן, אז בכלל, יחזקאל פה, אחרי שהוא מתמודד עם הדברים הקשים שאומרים אנשי ירושלים, אז כאמור הוא בעצם צריך לנחם את אנשי הגלות. זאת אומרת, כל החיזיון הזה מתחיל עם תיאור מאוד מאוד קשה. של תועבה ושל חטאים ושל הסתלקות השכינה, וכמה כפי שראינו, תוך כדי הוא גם מתווכח עם אנשי ירושלים, אבל הנבואה בסופו של דבר בנויה באופן כזה שמצד אחד יחזקאל בא לאנשי הגלות ואומר להם את מה שהוא ראה, כפי שאמרנו, שכפי שמסתיים הפרק, שהוא מדבר אל הגולה את כל דברי השמש האיראני, ובכך הוא אומר להם, ירושלים גמורה, החורבן ועובדה מוגמרת. ומצד שני, הוא לא רוצה רק, כפי שאומרים היום, לבאס אותם ולומר להם, אתם רוצים לחזור לירושלים? לא, זה לא יצליח. הוא גם אומר להם דברי נחמה, ובדברי הנחמה האלו, הוא גם אומר, א', הקדוש ברוך הוא יהיה איתכם בגלות, השכינה תהיה איתכם, וב', בעתיד הרחוק, אולי לא מאוד רחוק, אבל בעתיד, הקדוש ברוך הוא ישוב ויקבץ אתכם. כאשר אותו קיבוץ, ואותו באמת קיבוץ גלויות, והחזרה לאדמת ישראל, צריך להתלוות לזה שני דברים. אחד, להסיר את השיקוצים ואת התועבות, זה אולי במובן הכמעט טכני של העניין.
סומרה.
אבל בסוף גם באמת איזושהי התחדשות רוחנית. כן, נתתי להם לב אחד, שזה יותר משהו אחדותי, אבל גם רוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי לב האבן מבשרם, ונתתי להם לב בשר. כן, זה ביטוי שחוזר אצל יחזקאל הרבה, כן, שהרבה פעמים החטא באמת נובע מאיזושהי התאבנות של הלב, מאיזושהי חוסר רגישות, שמובילה לאי ראיית הקדוש ברוך הוא במציאות, ולחיפוש אחרי פתרונות קצרי טווח וכדומה. ולכן הוא אומר, באמת, בסוף כאשר תחזרו לארץ, ואני מנחם אתכם שזה יקרה, אז גם יתרחש פה שינוי משמעותי, שהשינוי הזה גם יבטיח שלא תגלו במהרה שוב, כי באמת יהיה איזשהו מהפך נורא נורא גדול, ומלב אבן יהיה באמת לב בשר.
תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, מרכז ימי העיון במכללת הרצוג. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה.